שלום, זהו האינטרסנטים, כן, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שני, יום שני של תקופת ההמתנה למסע ומתן בבית הנשיא, באולפן אני איתן אבריאל, וגם סמי פרץ, שעברי, נכון, עברית?
ככה כזה, אבל אתה יודע, אני לא יכול להשאיר אותך פה לבד.
לא, אתה לא יכול להשאיר אותי פה לבד, מפחיד כאן.
מפחיד.
תשמע, הצירה של בליץ החקיקה המשטרית אומנם מאפשר לנו לחזור מעט לענייני שגרה, אבל המדינה עדיין ממוקדת במסע ומתן שמתנהל בבית הנשיא אצל יצחק הרצוג בין הקואליציה לאופוזיציה. מסע ומתן שרבים בציבור מרגישים שהוא קצת פייק מסע ומתן, שבו לפחות צד אחד לא נכנס אליו בתום לב, אלא כנראה מתוך מטרה למשוך זמן ולחדש את החקיקה לאחר הפסח ופתיחת המושב הבא של הכנסת. ראינו את זה גם בכמה ציטוטים, בין השאר של מירי רגב, שאחרי הפסח נחזור ונשלים את החקיקה וכן הלאה. אז אנחנו כמובן לא יכולים להיכנס לתוך הראש של הנושאים ונותנים, אבל במדעי המסע ומתן יש דרכים לזהות מתי הוא אמיתי ומתי הוא מזויף. ולכן אנחנו נדבר עם מוטי קריסטל, שהוא מומחה למסעים ומתנים, וגם יש לו ניסיון במסעים ומתנים פוליטיים, ונשאל אותו אם הוא יודע לזהות את מה קורה שם.
נעשה איתו איזשהו מסע ומתן, נראה לי.
נעשה איתו מסע ומתן, כן.
אז זהו, אז עוד דבר שקורה היום, אחר הצהריים, פחות או יותר כשהפודקאסט הזה יעלה לאוויר, בנק ישראל יודיע אם הוא שוב מעלה את הריבית, ואם כן, בכמה. הערכות בשוק ההון והמחירים בבורסה משקפים ציפייה להעלאת ריבית של בערך 0.25%, ולכן השאלה המרכזית היא, האם זאת תהיה העלאת הריבית האחרונה, או שיהיו עוד העלאות לאחריה. כבר הופתענו כמה פעמים בחודשים האחרונים, עם תחזיות שהיו יחסית מינוריות, ובסוף ראינו יותר העלאות ריבית. אז כדי להבין מה יכתיב את ההחלטה הזו, אנחנו נדבר עם הכלכלן הראשי במיטב בית השקעות, אלכס ז'בז'ינסקי.
הכלכלנים שהגיבו עד עכשיו, אלה שהסכימו להגיב לסכנות של ההפיכה המשטרית, שכבר כוללים היום את הכלכלנית הראשית במשרד האוצר וגם את אנשי אגף התקציבים, הסבירו במסמכים שהם פרסמו שהסכנה המיידית הגדולה ביותר לכלכלה תבוא מענף ההייטק. דרך המשקיעים, הזרים שלא ירצו להשקיע בישראל, ודרך חברות הייטק ישראליות, או מרכזי פיתוח של חברות הייטק זרות, שיצאו מישראל ויעבירו את הפעילות שלהם החוצה. אלא שנתונים על גיוסי כספים והשקעות של גופים זרים בישראל ברבעון הראשון של השנה, זאת אומרת בשלושת החודשים האחרונים, מבהירים שלא מדובר בתסריט עתידי שיקרה רק אחרי שהחקיקה תושלם, אלא במגמה שכבר החלה, וגיוסי הכספים של ההייטק הם הנמוכים ביותר מזה 10 שנים. עמרי זרחוביץ', פרשן ההייטק שלנו, יהיה כאן וינסה להסביר מדוע. יאללה, מתחילים. שלום למוטי קריסטל.
שלום, תרום חג שמח.
תרום חג שמח, כן, צריך באמת להגיד חג שמח, פסח כשר, חג חירות ואביב, כל האיחולים החמים, ועכשיו לענייננו, אנחנו קצת מרגישים איזשהו שגרה, הנחת רווחה, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבין מסעים ומתנים, בין הבליט של החקיקה המשטרית לבין אולי חידוש החקיקה ברגע שהפסח יסתיים והכנסת תשוב למושב הקיץ, אבל במקביל כולנו גם תמיד פוזלים עין אחת אל בית הנשיא, שם אמור להתקיים כעת חיה, מסע ומתן בין הקואליציה לבין האופוזיציה. אבל אתה יודע מה, מעט דברים דולפים משם, ופחות או יותר לכל המדינה יש תחושה שזה קצת בלוף כל הסיפור הזה. כמומחה למסע ומתן, וגם כתבת על זה בזמנו במגזין, איך אני מהצד, מבלי להיכנס למוח של הנושאים ונותנים, יודע לזהות אם זה מסע ומתן פייק, שבסוף כולם מושכים זמן כדי להיראות מבחוץ שהם בסדר, או שבאמת אנשים נכנסו לשם בתום לב והם הם, הם כן רוצים לסגור עסקה?
נכון שבנרטיב הציבורי מדובר כרגע על פייק מום, אני חושב שליברמן הגדיר את זה בצורה הכי בוטה, גם בעצם הסירוב שלו וגם בהסבר שלו למה הוא לא נכנס לשם, אבל צריך להסתכל על זה משני כיוונים. קודם כל צריך לבחון, האם החום של הפציינט הוא קורונה או סתם דלקת שיניים? איך יודעים שזה פייק מום? יש כמה סימנים. בראש ובראשונה, דרג הנושאים ונותנים, או מי אתה שולח למסע ומתן, וכאן אנחנו רואים שלפחות הצוות שמייצג את הקואליציה, הוא כנראה מאוד רחוק מקבלת ההחלטות האמיתית, שזה המשולש של נתניהו, לוין רוטמן, עם מה שכולנו יודעים בשבועיים האחרונים על המעורבות של יאיר נתניהו.
זהו, אז יאיר לא בחדר, אז מקבל ההחלטות לא נמצא באמת באולם.
אז אני אומר, אני צריך להסתכל עד כמה הם רחוקים, יש שם שחקנים שהם יותר קובעים, יש שם שחקנים שהם לחלוטין רחוקים, כמו פרופסור טליה איינהורן.
אבל יש שם נציג קהלת שבעבר כן היה אינסטרומנטלי בחלק מהניסוחים.
בדיוק, שזה, אני אומר, לזכותו של בקשי יאמר, שהוא היה חלק מאוד, כמו שאמרת, אינסטרומנטלי בהגעה להסכמות המהותיות ששימשו את הצוותים המקצועיים שהיו בבית הנשיא. צריך לזכור שמסע ומתן מקצועי, בין אם זה בין משפטנים, בין אם זה בין אנשי צבא, בין אם זה בין כלכלנים, מסע ומתן מקצועי הוא תמיד קל יותר מאשר מסע ומתן פוליטי, כי הוא במובן מסוים ענייני, גם עם הצדדים מרוחקים. במסע ומתן פוליטי תמיד נכנסים נושאים הרבה יותר, שאנחנו קוראים להם לא רציונליים או אמוציונליים או תיעדוף שונה. זה בצד של הקואליציה, בצד של האופוזיציה, צריך לראות מי באמת בחדר, מכיוון שגם האופוזיציה היא בתוכה, אנחנו יודעים, מאוד מאוד מפוצלת, לא דין ליברמן כדין גנץ, כדין יאיר לפיד, ובטח שלא לא ברור הקשר בין הסכמות של אולי יושגו שם, לבין מידת הלגיטימציה שלהם בקרב הציבור הרחב.
זה העניין, שהתנועת המחאה, שבאמת כוללת הרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד ציבור רחב, בעצם מציבה פה רף מאוד גבוה מבחינת הציפיות שלה, אפילו לנושאים ולנותנים מטעם האופוזיציה. ועוד דבר, הייתי בהרבה מאוד הפגנות, לא ראיתי אף אחד מניף שלט, רק גנץ או רק לפיד, כלומר, המנהיגים של האופוזיציה הם לא המנהיגים של המחאה, והשאלה איך הדברים האלה מתכנסים לכדי הסכמה שבאמת תקבל הסכמה רחבה.
כנראה שהם לא.
שאלה היא מצוינת וצריך להסתכל עליה בשתי רמות. הרמה הפוליטית ציבורית, אתה צודק, אין התכנסות, אבל מכיוון שמאחורי מתי המאבק עומדים אנשים מאוד מנוסים ומאוד רציניים, הם ידעו לשים טקסט של גלעד שר ודינה זילבר, שכשאתה קורא אותו, המרחק בינו, זכויות העצמאות או מגילת העצמאות, אני לא זוכר איך הם קראו לזה, אבל המרחק בינו ובין מתווה הנשיא, מתווה העם, הוא לא כזה גדול. זאת אומרת שהתרגום של מה שאנחנו רואים כפער בין הנציגות הפוליטית לבין הנציגות העממית, שם קוד שקמה וגיא רולניק, אוקיי? הפער הפוליטי הוא מתקיים, בוודאות. הפער, התרגום של זה, כאשר בסופו של דבר סביב שולחן מסע ומתן, אלו ניירות, אלו הצעות, אלו דיבורים, נוצרת דינמיקה סביב שולחן המסע ומתן, בהנחה והוא נבנה טוב, שם הפער הוא הרבה יותר קטן, ואני אומר, אני חושב שהצעד הזה, שמתי המאבק שם, בנייר שדינה זילבר וגלעד שר, הוא צעד נכון.
רגע, אבל שנייה, אני ראיתי בסוף השבוע, אתה יודע, במסגרת המעורבות של בני משפחה, בחיים הפוליטיים של פוליטיקאים, ובחיים הציבוריים, ציוץ שמשך את תשומת ליבי של האח של בצלאל סמוטריץ', והוא נכון. אומר דבר מעניין, הוא אומר, באווירה הציבורית הנוכחית, לא ניתן להגיע למסע ומתן, אי האמון מאוד זה, והחשדנות, והאווירה רעילה, ואפילו, אתה יודע, פרות קדושות מוצא, נמצאות פה ככה, נשחטות מדי ערב באולפנים בתוכניות מסוימות, ואתה שואל את עצמך, אם בנסיבות האלה, כשכל כך הרבה דברים מונחים על הכף, יחסים בינלאומיים, כלכלה, צבא, ביטחון, אם לא נכון לבוא ולהגיד, חברים, ככה אנחנו לא נצליח, רק בגלל החשדנות, בוא ניקח שנה, נקים איזשהו צוות מקצועי, שישב, אנשים מומחים, לאו דווקא פוליטיקאים, מומחים לחוקה, והם יגישו איזו הצעת הגשה שיקח לזמן, והנושא הזה ירד מסדר היום. זה נשמעת לך הצעה שיכולה לסייע פה?
זה נשמע לי הצעה מצוינת. אני בחינוך הצבאי שלי, אני תותחן, וזה ממש פגז לטיווח. הוא יורה, הסבירות שזה מתואם עם סמוטריץ' היא מאוד גבוהה, ראינו את זה כבר בעבר, את הקשר ביניהם, הוא קפץ להגן עליו בטוויטר. הוא יורה כיוון, הוא מתווה כיוון מסוים. אני חושב שהטוויט הזה, יחלחל אם יצליחו בבית הנשיא להבטיח שרכבת ההידברות הזו לא תרד מהפסים בעשרה ימים, שבועיים הקרובים. אם רכבת ההידברות תצליח לרכב, תישאר על הפסים בשבועיים, שלושה הקרובים, אני מניח שהשלב הבא שלה יהיה כבר הסכמות על משהו ארוך יותר. ואני רוצה להדגיש פה נקודה חשובה, כמעט הייתי אומר, בניגוד למה שאמרתי על פייק מו מקודם. נכון, כרגע על פניו זה לא נראה משהו שיודע לייצר הסכמות. נכון, אבל ברגע שנכנסים לחדר מסע ומתן, נוצרת דינמיקה, דינמיקה של הידברות, אתם יודעים, גם אחים לנשק הציעו את זה, נוצרת עכשיו חודש, נוצרת דינמיקה של הידברות, ולמה זה טוב? כי היא מונעת שני דברים. אחד, היא ברחובות מונעת הסלמה, לא צריך לזלזל בזה.
אני לא בטוח שאתה מדייק פה, מוטי, כי עד לפני שבוע וקצת לא ראינו הפגנות של הימין, ופתאום הימין די נדחף על ידי מנהיגיו להפגין נוכחות ברחובות, וזה מעלה את המתח.
תכף אני אתייחס לזה. אני אומר, מצד אחד, הרכבת ההידברות, יש את הפוטנציאל למנוע הסלמה, והדבר השני שהוא יותר חשוב, אם אנחנו שומעים את מירי רגב שאומרת, אני רוצה לפרוץ לפצצה, אני רוצה לפרוץ לחקיקה ב-30 לאפריל, אם יהיה תהליך הידברות אמיתי, תהיה רכבת הידברות שנוסד באמת, זה לא יהיה לגיטימי לנתניהו, גם בעיני מצביעי הליכוד הלא קיצוניים, לא יהיה לגיטימי לפרוץ לפצצה או לפרוץ לחקיקה. עכשיו אני אענה לשאלה שלך. ברור, רואים במשך 13 שבועות, הציר של יאיר נתניהו ולוין רוטמן, הם רואים 13 שבועות, של התעוררות עממית, נחשול אדיר שמציף את הרחובות, מה חשבת, שהם לא יפעיל את הגייסות שלהם? בוודאי. אז כשנתניהו אומר, אני משהה בהי את החקיקה, זה ברור שמדובר בפקודת התארגנות למחנה הקיצוני. אבל צריך להסתכל, מי ברחובות? ברחובות נמצאים חטיבות ההלם של הקיצוניות הימנית. זה נערי גבעות, זה לה פמיליה, זה חטיבות איציק זרקה או גדודי, או פלוגות איציק זרקה ואורלי לב.
לא, יש גם אנשים רגילים, נורמטיביים, שפשוט תומכים ברפורמה הזאת. זה לא מדויק להגיד שכולם...
מהם אין חשש לאלימות. מי שמעודד הסלמה ואלימות, הם אותם פלוגות הלם. עכשיו, ככל שההידברות תתפוס יותר ויותר רצינות ונפח, וסביר להניח שבית הנשיא יבקש מהם גם להכיל כללי משחק על... הרגעת מופעים אלימים, הסיכוי שאנחנו נמנע הסלמה הוא גבוה, ולא רק בשביל זה, חובתו של הנשיא להקפיד שההידברות ממשיכה גם אם היא לכאורה פייק.
תגיד לי משהו, לי ההצעה של לנוח שנה ולחשוב מאוד מאוד מזכירה את ועדת טרכטנברג. 2011, הפעם הקודמת שבו באמת מספרים כאלה יצאו לרחוב, עם כולל הפגנת החצי מיליון בכיכר המדינה, שעכשיו אי אפשר יותר להפגין בה, כי היא נמצאת בבנייה.
בשיפוצים.
ואז בא, ואני זוכר את ביבי נואם שם בכל מיני ערבים, ומול האומה, ומזיע פיזית באולפן, עם מגלי זיעה שנופלים לו על החולצה ועל המיקרופון. והוא פתר את זה בסופו של דבר על ידי ועדת טרכטנברג. הוא לקח איש אמין, הוא הקים ועדה, הוועדה ישבה התקופה, ובעצם מפה והלאה כבר לא היה הגיוני יותר לציבור לצאת ולהפגין. בסופו של דבר המחירים של הדיור עלו ב-50% ורוב הסעיפים לא, בהמלצות הוועדה לא התקיימו. אתה חושב שהוא גם רואה פה את הדמיון או שרק אני רואה את זה?
אני חושב שהוא לא אכפת לו להשתעשע ברעיון הזה, תזכור שהוא עוד לא קיבל את ההצעה של טוביה סמוטריץ' לשנה.
כן, כן, כן.
אני אגיד שלושה דברים על... אחד, לגיטימי לחלוטין לחשוש. מאוד מאוד לגיטימי, מה שנקרא מי שמסמס אותנו פעם אחת, שלא ימסמס אותנו פעם שנייה. אז יש ערך בלראות את זה ככה. הנקודה השנייה היא ש... תשמע, אני מתארח פה בזירה של הדמרקר. אתם כתבתם, ב-2012, 13, 14, אתם יודעים עד כמה המחאה של 2011 שינתה את הריכוזיות במשק, את המבנה, האם היא הביאה לשינוי מחירי הדיור? כנראה לא, אבל היא כן עשתה שינוי
נכון,
טקטוני.
נכון, נכון.
עכשיו, having said that, מה המשמעות של זה להיום? המשמעות של זה להיום שגם אם אנחנו מודעים לפוטנציאל מסמוס, אבל גם אם ימסמסו, אנחנו על המשמר, כי עכשיו לא מדובר ביוקר המחיה וכאלה, מדובר על שינויים חוקתיים או שינויים או הפיכה משטרית, לכן חובה על המחאה להיות מוכנים לזנק מ-0 ל-100, once אנחנו מבינים שבשקט טלי גוטליב העבירה איזו הצעת חוק שמטרתה באמת שינוי האיזון של הרשויות.
אגב, שאלה נוספת רק לגבי אותה הצעה של האח של סמוטריץ', אני יכול להיות שאנחנו מתייחסים לזה ביותר מדי חשיבות, אבל בכל זאת יש זה.
כן, גם אני חושב.
יכול להיות שזה, לא, אבל יכול להיות שזה הצעה שבאה ומבטאת גם איזשהו חשש במחנה של תומכי הרפורמה של הממשלה, שבמסגרת הפשרה הם יצטרכו גם לקבל דברים שהם לא תכננו. כלומר, הם רצו להעביר רפורמה מסוג א', לאט לאט היא מקוצצת, אבל נוספים לדברים שאנשים באופוזיציה דורשים, כל מיני זכויות, הבטחת זכויות אדם, דברים שהם לא תכננו לקדם פה, ואז אומרים, תשמע, אולי זה לא שווה לנו.
אני מסכים איתך. צריך, במערכות כאלה, וצריך להבין שמה שאנחנו עוברים ב-13 שבועות האחרונים, ההשפעה שלו היא באמת טקטונית, על הרבה מאוד מרכיבים, על החברה, על הזהות. אחת הסטודנטיות המבריקות שלי אמרה לי לפני שבוע, מה שהתחיל כמשבר חוקתי, עובר למשבר זהות מאוד מהותי. אחד מהפולאוטס של הדבר הזה, זה השינויים שעוברת, או עובר פורום קהלת. אני יודע שאני מדבר על מה שקרה צלם בהיכל, כשאנחנו מדברים בתוך התוכנית של המרקר על פורום קהלת, אבל פורום קהלת...
למה? יצא לנו לדבר פה לא מעט על קהלת, מכל מיני היבטים.
הוא מתייחס לזה, כן.
אני פה רוצה ללמד סנגוריה זהירה, זהירה, זהירה. פורום קהלת, בעצם הרפורמה הזו, ההפיכה המשטרית הזו, שינה את דפוס העבודה שלו. פורום קהלת, אתם יודעים עד כמה, הוא עובד עשור בשקט, ביעילות, מתחת לרדאר, בתמנון רב זרועות, עם המון המון הישגים, שהם קידום האג'נדה שרובנו, בפחות שלושת האנשים כאן בשיחה, לא מסכימים לה. אבל, ברגע שקיבלו את ה-64 מנדטים, השפריץ להם. הם זזו קדימה, האם הם הובילו, האם הם הובלו על ידי לוין, אבל הם בבת אחת נתנו גז, מה שהביא לחשיפה המטורפת שלהם, מה שהביא לשינוי, הייתי אומר, כמעט אטומי בהתנהלות שלהם. אתה שומע היום, אנשים מאוד מאוד בכירים בקהלת, מהפרופשנלס, החל מסראל שיצא, אבל גם עומר מואב, וגם אפילו גידי ספיר, אתה שומע אנשים שהיו בשר מבשרם של קהלת, בשקט ובזהירות מקים על חטא, לא רק על האסטרטגיה, אלא גם על המהות. זאת אומרת שהאירוע הזה, גם עבור קהלת, הוא משמעותי. זו הסיבה שאני חושב למשל, שהנוכחות של בקשי, עם כל האולטרה שמרנות שלו, והאולטרה, נקרא לזה, לקחת אותנו לכיוונים של משפט דתי, having said that, הוא מבין שבסופו של דבר אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. הוא לא בא לחבל, לדעתי, בליבה הדמוקרטית. הוא רוצה לקחת את האיזון מאוד לכיוון היהודית. שזה במתחם
זכותו, בוא, שוב, לא ניכנס לראש של האנשים, אני תמיד נכווה שאני מנסה לעשות את התרגיל הזה של מה הוא חושב וכן הלאה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום, והיא שאלת מומחי מסע ומתן קלאסית. במצב הנוכחי, הימין והקואליציה זרקו עוגן ב-140 החוקים שהם שמו על השולחן, חלק ידועים יותר, חלק ידועים פחות, ולעומת זאת האופוזיציה עד היום, העוגן היחיד שלה היה, לא, אנחנו לא רוצים את זה, ובעיקר לא, אנחנו לא רוצים דיקטטורה, שהצד השני טוען שהוא בכלל לא עושה את זה, הוא רק מחזק את הדמוקרטיה. האם האופוזיציה והמחאה צריכה לעשות מהלך פרואקטיבי ולזרוק את העוגן, לעלות להתקפה במידה מסוימת, ולזרוק את העוגן רחוק מצידה בצד השני. דהיינו, נניח כמו ליברמן, לבוא ולדרוש, אנחנו לא נפסיק למחות ולא נשקוט עד שיעבור חוק להפרדת דת ומדינה, שהוא לחלוטין לא ריאלי כרגע במציאות הפוליטית הנוכחית. הנוכחית ובכנסת הזו. אבל האם טקטית זה הדבר הנכון לעשות? ללכת לדרוש משהו רחוק שגם אולי קצת יפחיד ויזעזע את הצד השני? החרדים לא ישמחו לשמוע שדבר כזה עולה לסדר היום.
השאלה היא נפלאה והיא הייתה יכולה להיות רלוונטית, והייתי ככל הנראה עונה עליה בחיוב אם לא היה מתווה הנשיא. מתווה הנשיא כבר שם והגדיר את הקונטור, את המסגרת של המסע ומתן. יש כלל מאוד ידוע במסע ומתן, הצעה שעל השולחן מעולם לא תרד ממנה, אוקיי? עיין קלינטון 2000, עדיין מתאר קלינטון הוא מה שרלוונטי לסיום הסכסוך הישראלי פלסטיני. למה אני אומר את זה? אני אומר שבשביל לבוא היום ולדרוש הפרדת דת ומדינה, זה ברור לכולם שזה הצעת עוגן טקטי וחסרת משמעות שיש מתווה הנשיא. מה כן? אמרתי, מה לא? מה כן? אם הסכמה בבית הנשיא לא תנקה את כל 140 ההצעות החוק הנוראיות האלה, הלא דמוקרטיות, הלא ליברליות, אם מתווה הנשיא לא ינקה את זה, לא תהיה לו לגיטימציה ציבורית, וחבל בכלל להגיע אליה. אז כן, זו צריכה להיות הדרישה, הדרישת ברזל, דרישת עוגן של המחנה הליברלי או המחנה הדמוקרטי, צריכה להיות ניקוי כל החקיקה המטורפת הזו.
אם אני מסכם את דבריך, כי שמעתי, הייתי בהפגנה במוצאי שבת, קראו שם חוקה חוקה, זה לא רלוונטי, אבל גניזה גניזה זה משהו שצריך להתעקש עליו.
גניזה גניזה חייב להיות דרישת הליבה.
יפה. מוטי קריסטל, מומחה למסע ומתן, נראה לי שאנחנו עוד נצטרך אותך בעניין הזה.
בשמחה, תודה.
אל תרדם בשמירה. להתראות.
אני אשתדל.
חג שמח.
חג שמח.
שלום לאלק ז'בז'ינסקי.
שלום.
מה שלומך?
תודה, בסדר.
בסדר.
מה שלומכם?
כן, אתה יודע, חג החירות, קצת קיץ, קצת קיץ, אז אולי זה יביא קצת מצב רוח יותר טוב, נראה. אחרי השיחה הזאת, אבל פחות או יותר במקביל לפרסום של המהדורה של הפודקאסט הזה, בנק ישראל יודיע על הריבית, את המפגש התקופתי. הערכה של השוק זה שהריבית תעלה ברבע אחוז, אז שאלה פשוטה, אחד, האם אתה מקבל את הערכה הזאת או שיש לך אחרת? ושתיים, האם זו על האחרונה, או שאנחנו לא יודעים, ויכול להיות שהיא תימשך, שהמגמה הזאת תימשך?
אני שותף להערכה שבנק ישראל יעלה ריבית ברבע אחוז, למרות שאני חייב להגיד שיש לו, גם הפעם יש לו דילמה, כי מצד אחד, אם נסתכל על נתוני אינפלציה האחרונים, שוב פעם הייתה הפתעה במדד המחירים, מדד המחירים לחודש פברואר על המעלת החזיות, אבל אני חושב שהוא ייקח בחשבון שהוא כבר העלה ריבית די מהר ודי חזק, ופשוט צריך לתת לזה זמן להשפיע. כמו כן, הוא ייקח בחשבון שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר נתונים שמראים לנו שהמשק נכנס להאטה בפעילות, להתמתנות, והאי ודאות הפוליטית גם מוסיפה לזה, צריך להגיד, אנשים וחברות דוחים השקעות, דוחים החלטות כלכליות אחרות, ובמכלול השיקולים, אני חושב שבנק ישראל יגיד, אוקיי, בוא נעלה רבע ונחכה לפעם הבאה.
כן, למרות שכשמסתכלים על הדולר, אני רואה אותו היום סביב 3.60, אבל יש סיכוי שכמובן לאחר שיתחדש המושב הבא של הכנסת, החקיקה של חוקי ההפיכה המשטרית יקודמו שוב, ואז שוב יהיה לחץ על הדולר. השאלה איך בנק ישראל מסתכל למצב הנוכחי, מין הולד כזה של החקיקה?
בנק ישראל לא יכול להניח שום הנחה בקשר לזה, כמו שאף אחד לא יכול להניח, הוא פשוט יצטרך לקבל החלטות בהתאם להתפתחויות, מה שדי ברור לבנק ישראל ולכולם, שאנחנו כבר סוף מרץ, 3 חודשים נגיד, ועוד איזה חודש, חודשיים נהיה במצב של אי-וודאות, זה יפגע בפעילות של המשק, ואת זה הוא כן יכול לקחת בחשבון. אם פתאום נראה פיחות מהיר וחד של המטבע, שזה יכול לקרות ביום, כן, או חצי יום, או דקה, אז בנק ישראל יכול להגיב, אגב, הוא יכול להגיב גם, לא חייב לחכות לפגישה, הוא יכול להגיב גם באמצע, לעשות דברים, אבל אני מקווה שלא נגיע לזה.
אגב, הוא גם עומד תחת איזה לחץ מסוים שקשור במשכנתאות. צריך להזכיר, לפני בערך שנתיים, בשלהי משבר הקורונה, בנק ישראל שינה את המגבלות על מימון משכנתאות בריבית פריים. זה גרם להרבה מאוד לקוחות לעבור לפריים, ואני חושב שהוא לא צפה באותו מועד ששנה אחר כך הוא יתחיל להעלות הריבית. בעצם אנחנו מציינים בימים אלה, ממש שנה לתחילת העלות הריבית, מ-0.1 ל-4.25, ואולי היום אנחנו נגיע ל-4.5, והדבר הזה גורם ללחץ מאוד מאוד משמעותי על נוטלי משכנתאות, ההחזר החודשי גדל מאוד, והשאלה אם גם זה שיקול.
בוודאי שזה שיקול, רק שצריך לקחת בחשבון שבנק ישראל, כמו כל בנק מרכזי במצבים כאלה, תמיד יש עליו לחץ, כי המגזר העסקי, משקי הבית, אף אחד לא אוהב על הריבית, כולם משלמים יותר ריבית על משכנתאות, על הלוואות, לוחצים, אומרים, לא צריך לעלות, זה מספיק. הבעיה היא שאם בנק מרכזי נכנע לזה ולא מעלה מספיק והאינפלציה לא נרגעת, בסוף כולם משלמים את המחיר, והמחיר הזה הוא כבד מאוד, ניסיון ההיסטורי לא משאיר לנו יותר מדי ברירות, אלא צריך להילחם באינפלציה ולהכניע אותה.
אתה ראית אולי, אני מקווה שראית את הדוח של ה-OECD, הוא התפרסם הבוקר, למעשה כבר הגיע אתמול חלק גדול מהעיתונות ובתי ההשקעות בתור מסמך באמברגו, אז ה-OECD, באמת ארגון ה... מדינות המתועסות, המדינות המערביות המפותחות, אומר את הדברים שאנחנו די יודעים פה בישראל, שעצמאות מערכת המשפט היא חיונית, ושהנושא של תקציבים לחרדים לא מוסיף שום דבר לכלכלה. איזה משקל יש ל-OECD בשיקולי קבלת ההחלטות של בנק ישראל מצד אחד ושל משרד האוצר בצד השני?
אני חושב שצריך להיות משקל מאוד משמעותי. OECD זה גוף, לא סתם הצטרפנו אל OECD בשביל לקבל פרספקטיבה, ייעוץ מקצועי, לראות מה הניסיון של המדינות האחרות מלמד אותנו על כל מיני החלטות כלכליות בתחומים שונים. אז הוא כן צריך לקבל משקל גבוה. עכשיו, אני מקווה שהוא יקבל משקל גבוה באמת, וההחלטות יתקבלו בצורה עניינית, אבל היו מדינות שבוא נגיד לא כל כך התחשבו בהמלצות של OECD, ולפעמים התוצאות הם מה שנקרא, את המציאות אי אפשר לרמות.
כן, אלכס, ראינו בסקירה שלכם, שפורסמה אתמול, וגם בנתונים של בנק ישראל, שיש ירידה מאוד משמעותית בפקדונות הציבור בבנקים בחודשים ינואר, בעיקר ינואר וקצת פברואר, סדר גודל של פחות 54 מיליארד שקל שנמשכו מפקדונות בבנקים, רק על ידי המגזר העסקי. דווקא המגזר הפרטי, הלקוחות הפרטיים הגדילו את הפקדונות שלהם ב-12 מיליארד שקלים בתקופה הזו. ונשאלת השאלה אם זה, הרי שמענו את מנכ״ל בנק הפועלים, דוב קוטלר, אומר את זה אפילו במפגש עם ראש הממשלה, שניכרת עלייה במשיכת פקדונות כתוצאה מההפיכה המשטרית. האם זו רק ההפיכה המשטרית, או שיש סיבות שקשורות לפיננסים, לריביות, למכשירי השקעה אחרים?
אנחנו לא בדיוק יודעים מה הייתה הסיבה, עיקר הפקדונות יצאו מהחשבונות של העסקים, דווקא אצל משקי הבית ומשקיעים זרים, שזה גם מעניין, כמות הפקדונות עלתה, אני חושב שיכול להיות בגלל שממשו נערות ערך ובגלל הירידות שהיו, אולי זאת הסיבה לגידול בפקדונות, אבל אם אנחנו מתייחסים לירידה די משמעותית של קרוב ל-5%, בפקדונות של המגזר העסקי, אז יכול להיות שיש פה או מעבר מפקדונות, נגיד למקאמים או קרנות כספיות, או יכול להיות שאנחנו נתקלים בהשלכות של גיוסים נמוכים של חברות הטכנולוגיה הישראליות, שרק אתמול ראינו נתונים, נתון מאוד מאוד נמוך, אז יכול להיות שהם שורפים מזומנים בקצב מוגבר וגם זה משפיע, ויכול להיות שאנחנו באמת רואים יציאה לחול, מה ששמענו מכמה חברות, ובטח על כל אחד שאומרת שהיא מוציאה כסף, יש עוד כמה שעושות את זה בשקט, מה שנקרא גם, יש להם בדרך כלל חשבונות בחול, זה לא כמו משק בית שאין לו חשבון בחול. יכול להיות שגם זה משפיע, בדיוק כמה כל דבר כזה השפיע על ירידה בפקדונות, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק ש... מבחינת העסקים זה דבר משמעותי.
אגב, צריך רק להגיד שהנתונים האלה מתייחסים גם לשלוחות של בנקים ישראלים בחול, כלומר, יכול להיות שהיו כאלה שהעבירו את זה מבנק לאומי פה לבנק לאומי ארצות הברית, אבל את זה אנחנו לא יודעים לזהות בנתונים של בנק ישראל, אבל זו גם יכולה להיות תגובה של מי שבא ואומר, אני לא רוצה כרגע את הכסף פה, אני מעדיף אותו במקום אחר.
יכול להיות, כן, אנחנו לא בדיוק יודעים, אין לנו נתונים מלאים כמה כסף עבר לחול, נראה איך הדברים מתפתחים. סך הכל ביצועים של השווקים בישראל מתחילת שנה במיוחד, אבל כעיקרון 3-4 חודשים האחרונים, אנחנו רואים שיש פה משהו שהוא שונה מהשווקים האחרים.
אז אתה לוקח את כל מה שדיברנו עד עכשיו, 10 דקות האחרונות, ואתה גוזר מזה, או צריך, מתבקש לגזור לזה המלצה לגבי השווקים בעת הזו. האם השקט היחסי שנכפה עלינו מהמסע המתן הפוליטי שמתקיים בבית הנשיא, הוא הזדמנות לבורסה הישראלית לחזור ולהשלים פערים שנגרמו לה מתחילת השנה?
כולם נמצאים באי ודאות, אנחנו לא יודעים לנחש איך הדבר הזה יסתיים, ולא נראה לי שהגופים, במיוחד גופים שמנהלים סכומים גבוהים, ייקחו אימור על איך המסע ומתן הזה יסתיים, מתי הוא יסתיים, ולכן אני חושב שאנחנו נמשיך לראות המתנה של הכסף הגדול וכסף של משקי הבית, עד שהתמונה תתבהר ואז ניתן יהיה לראות לאן הולכים. אני לא הייתי מאמר על תוצאה כזאת או אחרת.
בסדר, להמתין, אבל איפה להמתין? בשקלים או בדולרים?
אני חושב שמהנתונים שכבר התפרסמו, אנחנו רואים שהרבה מאוד גופים הקטינו חשיפה לשוק הישראלי, הגדילו חשיפה למתח, ולדעתי החשיפה המוגדלת הזאת בינתיים תישאר.
יפה, אלכס ז'יבז'ינסקי.
תודה רבה.
שיהיה לך חג שמח ותודה רבה.
חג שמח.
חג שמח, תודה רבה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
פרשן וכתב ההייטק שלנו, אנחנו מדברים הרבה על הייטק בחודשים האחרונים. בהתחלה בגלל שיש משבר בענף הזה, שלא קשור אלינו, ובשנית, משום שחוקי ההפיכה המשטרית בעצם החריפו את הסכנות, האיומים על התעשייה הזאת, והנה פורסמו אתמול נתונים של שני גופים שונים, שמראים שהיקף הגיוסים בתעשייה הזאת צנח לממדים באמת הכי נמוכים בשנים האחרונות. אז קודם כל תן לנו את הנתונים, ואחרי זה ננסה לדון בשאלה, מה מזה קשור למציאות בענף ההייטק העולמי, ומה קשור לחוקים שישראל מנסה לקדם.
אז כן, פורסמו נתונים גם של IVC וגם של סטארט-אפ ניישן סנטרל, נע בין סביב ה-$2 מיליארד, כי יש קצת הבדל בנתונים, 1.7, 1.22.
ברבעון.
ברבעון הראשון.
$2 מיליארד של השקעות זרות בסטארט-אפים בישראל.
שזה אומר, כן, שסטארט-אפים גייסו כסף כדי שהם יוכלו להתנהל, להעסיק עובדים, להשקיע.
וזה מעט ביחס למה?
זה מעט ביחס השנים האחרונות, זה הכי נמוך ב5 שנים האחרונות.
זה קצב של בערך $8 מיליארד בשנה, זה כבר מחצית ממה שהיה השנה שעברה, וזה שליש ממה שהיה לפני שנתיים.
אז 2020 סיימנו עם בערך $10 מיליארד השקעות בסטארט-אפים, ב-2021 סיימנו עם 27 מיליארד.
שזה מטורף.
זה מטורף. בשנה שעברה סביב 14 נראה לי.
כן.
אז אנחנו בירידה של, כן, 2019-2018, ובמספר השקעות גם שפל של באמת עשור, כמו שאיתן הזכיר קודם. זאת אומרת, במספר הסטארט-אפים שגייסו.
כן, ומה שאמרתי זה בהנחה שזה יהיה הקצב גם ברבעונים הבאים, יכול להיות שאפילו הוא יהיה נמוך יותר, מה אומרים בתעשייה?
קודם כל צריך לזכור שחלק מההשקעות, בסוף זה יש השקעות גדולות, נגיד היו 3 השקעות שרכזו $660 מיליון, שאחת מהן בכלל ספק אם צריך לספור אותה עכשיו ולא בשנים קודמות. אז המספרים עוד יותר נמוכים, ואז אתה באמת מוטה לאיזה מין גיוסים גדולים כאלה. יש כל מיני סיבות. קודם כל, אני חושב שעדיין, למרות שכולם מתפקחים, עדיין חברות צריכות להודות שהשוויים ירדו. זאת אומרת, הם אולי מבינים שהשוויים ירדו בשוק, אבל כל אחד על עצמו חושב שהוא מיוחד ושאולי השווי לא נפל. וגם צריך לזכור שבסוף, בשביל שיהיו גיוסים, צריך כסף. אתה צריך לרצות לגייס. אף אחד לא רוצה לגייס בתקופה כזאת. זאת אומרת, למה, אם אתה לא ממש חייב לגייס, אז למה שתרצה לגייס בתקופה שאתה יודע שיש הרבה אי ודאות?
אם תגייס היום...
זה להכיר במציאות שהשווי שלך, מה שחשבת שווה מיליארד, שווה רק 200.
וגם כדלות, אתה בתקופה שהיא... זה נכון שקצת מניות הטכנולוגיה בחול התחילו לעלות, והייתה כל מיני התאוששות, אבל זה עדיין זניח, אנחנו עדיין בתקופה של משבר. אתה עדיין צריך להוכיח שיש לך ביזנס אמיתי, ואם יש לך, אז למה שלא תחכה? נגיד ההכנסות שלך צומחות, אז תחכה, ואז תגייס לפי המכפיל על ההכנסות שצומחות. והדבר השלישי, ההפיכה המשטרית שנדבר עליה, שגם אם אתה לא יודע שזה בגלל זה, זו תקופה של אי ודאות, תקופה שרמת הסיכון בהייטק ובישראל עלתה.
אז דבר, לא, זה, זה דבר הכי רציונלי. אם קיבלתי שווי של מיליארד דולר ב-2021 או 2022, וקיבלתי חותמת של חד קרן, אם אני יכול לא לגייס עכשיו ב-300 או ב-400 ולבצע אקט שמבחינה פיננסית יכתיב את הסיבוב כדאון ראונד, שהרי שהשווי שלי ירד בחצי, אז אני לא אעשה את זה. כל עוד יש לי כסף, אני פשוט אדחה את זה. יכול להיות שהמצב בעוד חצי שנה, שנה, יהיה אפילו יותר גרוע, אבל יכול להיות גם שהוא יהיה יותר טוב. אין סיבה כרגע ללכת ולהיכנס עם ראש בקיר, כשאתה יודע שתקבל הערכה משמעותית יותר נמוכה ממה שהיה לך.
אבל יש כלל שאומר מגייסים כשאפשר, לא כשצריך.
אבל זה לא נחשב שאפשר.
זה אימור מאוד קשה של כל מנהל היום בסטארט-אפים ובהייטק. זאת אומרת, נגיד שיש לו כסף לשנה וחצי, הוא יודע שאם הוא יגיע לסוף השנה וחצי ולא יהיה לו, אז החברה תיסגר, ומצד אחד הוא יכול לגייס במחיר יותר נמוך עכשיו, ואולי להאריך את החיים של החברה, ומצד שני הוא לא רוצה לחטוף את הירידה בוולואציה, אז אני מניח שהם, אתה יודע, לפי דעתי קשה להם לישון בלילה סביב הדילמה הזאת.
גם צריך להגיד מה זה אפשר. יש סטארט-אפים שהלכו לגייס ולא צריכו לגייס, ויסגרו לצורך העניין, ואז אין להם לעשות, הם שורדים כמה שהם יכולים. יש סטארט-אפים שהיו יכולים לגייס, הרי זה כמו... אתה יכול למכור את הדירה שלך כשמחירי הדירות למטה, נכון? השאלה אם זה המחיר שאתה רוצה לקבל. אז אותו דבר, אתה יכול לגייס כסף, אבל אתה לא בדילול שאתה רוצה, לא בשווי שאתה רוצה, ולכן אם אתה לא חייב, אתה לא תלך.
אבל בתהליך הזה, שבו ההשקעות מתכווצות, אני חושב שאחד הדברים שקורים זה שהרבה חברות שהן בלי מודל מי יודע מה, ובלי מוצר מי יודע מה, ובלי ניהול מי יודע מה, מהר מאוד נסגרות ונחלשות, ואז אתה אומר... את הכמות של הכסף שבכל זאת רוצה להיות מושקעת, היא מושקעת בחזקים, בשורדים, במי שבאמת יש לו מה להציע.
אז אני חושב שגם אם הם עוד לא נסגרים, אתה כן רואה את זה שיש סטארט-אפ מהם, יש הרי כסף שמחפש השקעות. אז אם מישהו עכשיו להוט לבצע השקעות, אז דווקא יכול ללכת, זה כשדיברנו על וויז של אסף רפפורט, שגייסה חלק מהסיבה שהיא צריכה לגייס כסף, היא באמת חברה שצומחת מאוד מאוד מהר, ואז אם אתה רוצה להשקיע, אתה תלך לחברות הטובות. זאת אומרת, זה נכון, החברות עדיין לא נסגרות. זאת אומרת, או שיש נסגרות ואנחנו לא יודעים עליהן, שזה תמיד הגיוני, בטח החברות הקטנות, אבל חברות עוד לא הגיעו כמעט למצב ש... פה ושם, כל פעם אתה שומע כזה טפטופים של חברות שנסגרות, אתמול שמענו על חברה אחת, וכל חברות שבאמת לא היה להם מודל עסקי, זאת שאלה מה יקרה עם כל החברות סיד וחברות ראונד איי כזה שגייסו כסף, הם גייסו הרבה יותר ממה שהם היו מגייסות בעבר, על רעיון ולא על מודל עסקי, ובעצם אמרו להם, טוב, קחו את הכסף, תכף נבדוק אתכם בפעם הבאה, זאת אומרת, המסננת הייתה מאוד מאוד לא קפדנית, וכן, אנחנו נראה את זה.
כן, אז אוקיי, אז ברביעי בינואר 23, שר המשפטים יריב לוין הכריז על הרפורמה המשפטית שלו, ומאז באמת הרבה מאוד השתנה בחיינו, ובאמת עלו איומים על תעשיית ההייטק. אנחנו יודעים להגיד שאלמלא אותה הכרזה של יריב לוין, אלמלא כל התהליך שעברנו בחודשים האחרונים, מחאות ואלף ואחד דברים וקרע חברתי עמוק, היינו רואים גיוסי הון גדולים יותר?
אנחנו לא יודעים להגיד את זה. אנחנו יודעים להגיד שבארצות הברית הירידה הייתה פחות חדה. אנחנו יודעים אבל שבמדינות אחרות זה כן התנהג כמונו, נגיד בריטניה, אם אני לא טועה, שזה מדינה, אתה היית ככל דבר.
כן, אבל אנחנו יותר דומים לארצות הברית.
נכון, זה נכון שאנחנו יותר דומים לארצות הברית.
זאת אומרת, זה נראה לי סביר לבוא ולהגיד שאם ארצות הברית ירדה ב-20% ואנחנו ירדנו ב-50%, אז היתרה איכשהו אולי קשורה לאירועים בארץ.
זה סביר להעריך את זה. גם צריך להגיד, סביר להעריך. אנחנו לא יודעים איך המשקיעים, גם הנציגים הישראלים לא מספרים לנו, הם לא אומרים, הקרן שלי הפסיקה להשקיע. אבל אם אנחנו רואים נציגים ישראלים בקרנות אמריקאיות שפעילים במחאה, אנחנו לא יכולים, אנחנו... קשה להגיד שזה לא מחלחל להחלטות ההשקעה, וגם ככה זה לא איזה תקופה. הרי זה לא שהחברות מפסיקות להשקיע או מפסיקות לפעול בישראל, פשוט רמת הסיכון עלתה. זאת אומרת, זה לא, אתה לא רואה פה את החברות הולכות, אבל אם הם עכשיו צריכים להחליט, וגם ככה זה לא תקופה כזאת טובה להשקעות, אז יכול להיות שאתה מחליט בהחלטה, אם זה בדיוק מפיל את ההחלטה לא להשקיע, ואולי לדחות אותה לעתיד. אנחנו לא יודעים, זה גם כל מיני משקיעים אמריקאים מנומסים כזה, הם לא אומרים לך, תשמע, תעביר את החברה לארצות הברית, כי ההפיכה המשטרית, אבל הם דורשים לך, ואתה יכול להניח שזה אולי קשור.
אנחנו כן יודעים ש... כמעט כל החברות החדשות שנפתחות עכשיו, ככל שיש כאלה שנפתחות, באמת נפתחות ברישום בארצות הברית.
כולן.
זאת אומרת, היום כבר לא רושמים סטארט-אפים חדשים בחוק הישראלי, פותחים אותם כחברות אמריקאיות, על פי החוק בדלאוור.
ואנחנו כן יודעים שזה דרישה של...
זה נהיה הסטנדרט, וזה דרישה של המשקיעים הזרים.
זה דרישה של משקיעים, שוב.
שנובעת ממה?
מההפיכה המשטרית.
בסבירות מאוד 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 גדולה נובעת מההפיכה המשטרית, כן, ככל שאתה תקופה כזאת, הכוח עבר למשקיעים. זאת אומרת, משקיעים יכולים לדרוש, אנשים, עורכי דין, אומרים לך, תשמע, לא ראינו דרישות כאלה שנים. בסדר, כי גם השוק לא היה, הכוח לא יצא למשקיעים, אז הם לא יכלו לדרוש. זאת אומרת, גם לפני 3 שנים זה היה, הם היו מעדיפים שכולם יהיו בדלוור. סבירות מאוד גדולה שזה כן קשור להפיכה המשטרית, וזה אין לזה בכלל דיון, פשוט רושמים אותם בארצות הברית.
כן, מה אגב לגבי צמצומים, קיבוצים, ראינו בכמה חברות באמת פיתורים, זה עומד על הפרק היום בעוד הרבה מאוד חברות, או שזה קצת נרגע?
האמת שקצת אנחנו הסתכלנו לשמוע על זה, יכול להיות שכולם פשוט מוחים ואף אחד אין לו כוח להדליף, קצת נרגע, אבל אני חושב שזה... זה יהיה בגלים, זאת אומרת, מתישהו החברות ייגמר להם הכסף, הם יבינו, נופלים מהסימונים לאט, או שפתאום...
כן, שבעצם אם חברה לא רוצה להאריך את משך החיים שלה, ויש לה יתרת מזומנים מסוימת, אז היא אומרת, טוב, אז אני פחות.
אני מוכן, א', אני שומע חצאי רמזים מפה ומשם, ובכל פעם שאני מדבר עם חברה, לצורך העניין חברה שלא מרוויחה כסף ממש קש, ולכן היא יודעת שמתישהו צריך לקרות אחד מהשתיים, או שהיא תגייס עוד סכום משמעותי ב-18 חודשים הקרובים, או שהיא תצטרך לקצץ בצורה משמעותית חצי רבע מהעובדים. וכולם אומרים את זה, שאם תוך כמה חודשים לא נצליח לגייס, או לא יקרה משהו, או השוק לא יסתובב בצורה דרמטית, אז הם יצטרכו להיכנס לתהליך הזה. ואתה יודע, אני בחזרה למספרים שנתת בהתחלה, איך שלא תגלגל את זה, ביחס ל-2021, שהגענו פה ל-25, 26, 27 מיליארד דולר השקעות בשנה, אם אנחנו בכסף של 8, זה אומר ש... 10 מיליארד, 15 מיליארד דולר פחות נכנסים לישראל בקצב שנתי השנה, מאשר מה שראינו בשנתיים הקרובות. עכשיו, המחסור הזה חייב איכשהו לבוא לידי ביטוי, ואני שואל אם, איפה נראה את זה עוד? במשרדים, אתה יודע, ב-2021 האשמנו בצדק או שלא בצדק את אנשי ההייטק שמקבלים הרבה כסף ואופציות ועניינים בזה שהם מעלים את מחיר הדירות בתל אביב, בשכונות שהם אוהבים לגור בהם. גם שם זה אמור לבוא לידי ביטוי, וגם שם אנחנו עדיין לא רואים בצורה חד משמעית את המספרים צפים החוצה.
בסוף היו הרבה פיתורים, יש אנשים שלא מוצאים עבודה, אבל לא היה פה פיתורים המונים של שנת 2000, וגם בסוף צריך לזכור, אנחנו בתקופה שלא היינו בה בשנים האחרונות, לא היינו בריבית גבוהה, ההייטק בסוף, כל העשור ה... 10, 12, 13 שנה האחרונות, כל הפריחה של ההייטק, היא לא רק פריחה טכנולוגית, שכן, היו כל מיני דברים, מענן וכו, מהפכות טכנולוגיות, זה גם פשוט סביבת ריבית נמוכה.
כן, וכסף זול, וכסף שמחפש הרפתקאות, כי אתה רוצה אותם בעצם בעולמות האלה.
בוא תסביר למאזינים שלנו, ואולי לנו יש שאלות המשך, מהו היפוך שרוול?
אהבתי את ההתקנה. היפוך שרוול זה חברה שהיא רשומה בישראל ועוברת להיות רשומה בדלוור. זה תהליך די מורכב, רוב החברות לא ממהרות לעשות אותו. זאת אומרת, אם חברה חדשה נרשמת במדינה אחרת, זה יותר קל מאשר עשתה היפוך שרוול. אתה בעצם רושם חברה, מקים חברה חדשה בארצות הברית, והיא, כאילו, אתה מחפיף את החברה הישראלית, החברה...
בדרך כלל הייתה לך חברה בת בארצות הברית למחירות.
אתה מחפיף, אבל אתה הופך את...
אתה הופך את הסדר של העניין.
בדיוק.
חברת הבת הופכת לחברת האם, ואתה הופך לחברה אמריקאית.
בדיוק, היפוך זה, ומה שבעצם, במה זה כזה, זה אחד זה איפה אתה משלם מיסים, ושתיים זה איפה הקניין הרוחני רשום.
כן.
ואז יש סיפור שלם עם הקניין הרוחני, כי אתה בעצם מחליט איפה הוא רשום, אבל רשות המיסים יכולה להגיד לך, לא, אתה... מה זאת אומרת, אתה לא יודע, מה יש לך 100 עובדים ו-90% מהם, ו-90 מהם בישראל, קשה לך להגיד שהקניין הרוחני מפותח בחול. אז בעצם כשאתה עושה את התהליכים האלה, אתה גם קצת צריך להוכיח שקבלת ההחלטות מתקבלת בחול, ושהמרכז שלך הוא לא בישראל, זה כאילו, זה לא מדע מדויק.
רגע, אז אם טראמפ יעלה, יהפכו שוב חזרת השרוול?
אולי יעברו ל...
אני לא העליתי את הנושא הזה של היפוך שרוול סתם ככה. הוא אנשים פתאום למדו בחודשיים האחרונים, בחודש האחרון בכלל את המונח הזה, יש לא מעט חברות שמבצעות את זה, שזה בעצם מעבר של, לפחות של הרישום והנהלה בחול, ואתה יודע, יש לפחות סקטור אחד שמרוויח הרבה כסף מכל הסיפור הזה, זה עורכי דין. עורכי דין שיודעים לעשות היפוך שרוול, בימים אלה הם נהנים מביזנס חזק מאוד.
נכון, אבל זה בסוף מספר מוגבל של חברות. בסוף כשחברה קמה זה לא משנה לעורך דין אם מוקים אותה בדלוור או בישראל.
לא, חברה חדשה לא, אבל תשמע, פתאום דופקים לך בדלת ואומרים, תהפוך לי שרוול, יש עבודה. יש כמה משרדים מהמשרדי ההייטק הגדולים, ששורה של אנשים בוודאי השותף המרכזי בדרך כלל.
לא, אבל הדבר החשוב בעניין הזה, זה איפה, לאן זורמות ההכנסות של החברות האלה?
זה קצת, יש שם שאלה קצת משפטית, אבל בגדול אתה יכול למצוא את עצמך כמו המרכזי פיתוח חזרים, כמו שאינטל, נגיד הכנסות שלה בחול, ואז המרכז בארץ משלם את ה-cost plus, שזה אומר שהוא משלם, cost plus זה אומר, לוקחים את ההוצאות שלך בארץ, נגיד ההוצאות שלך הם 10 מיליון דולר, ומוסיפים לזה איזשהו תשלום מס, זאת אומרת, נראה לי 7%, זה משהו כזה.
אבל ישראל, הכנסות המדינה ממיסים נגרעות כתוצאה מהתהליך הזה?
זהו, אז אם אתה עובר לקוסט פלוס, אז מצד אחד אתה, כן, אתה משלם רק על ההוצאות שלך, מתוך הבנה שאוקיי, ניקח את הישות המשפטית של ישראל, ניקח את ההוצאות שלה, ונגיד שיש לה רווח גולמי של X, ונגזור ממנו. מצד שני, אם החברה היא הפסדית, חברות הרי הייטק הן הפסדיות, הן צוברות הפסדים שנים. כן. זאת אומרת, ניקח חברה כמו וויקס, שקיימת 15 שנה, התחילה שהם לפני שנה או שנתיים, משהו בז'אנר הזה. אז מצד אחד, אתה מקבל מיסים הרבה יותר מוקדם, כי אתה מקבל קוסט פלוס, אבל אתה מקבל הרבה פחות מיסים, כן. ממה שהיית מקבל. ואם הקניין רוחני בחול, אז גם באקזיט אתה לא מקבל. נגיד, כן. המדינה קיבלה, אני מקווה שאני לא טועה, נראה לי זה 800 מיליון שקל מהמחירה של וייז, אולי אני טועה, אבל רק מהקניין הרוחני. אז אם אתה מתחיל לרשום בחול, אתה אולי מקבל טיפה מיסים לפני, אבל אתה לא מקבל על הקניין הרוחני.
טוב, אז אחרי באמת הרבה מאוד שנים שקיבלנו רק חדשות טובות מהתעשייה הזאת, חדשות הרעות זורמות.
בעיקר שאתה עושה תהליך כזה, גם אם הדברים מסתדרים פתאום, וקורה פה במרכאות נס, או התפתחויות טובות, ונניח אפילו מתקבלת ההצעה של האח של בצלאל סמוטריץ' לדחות את הכל בשנה וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו חוזרים ככה לשגרה שלנו, זה לא אומר שכל החברות האלה שאו הפכו שרבול או נרשמו בחול, פתאום מיידית יחזרו אחורה. אין להם כבר היגיון לעשות את זה. כבר הלכת לאמריקה, אתה כבר תישאר באמריקה, לפחות לתקופה משמעותית. זה הבעיה, שזה חד צדדי.
אם פעם היה נהוג שהמנכ״ל יושב בחול, המנכ״ל הישראלי, כי יודדו אותו, לא מן המנה שנחזור לשם.
כן. יפה. עמרי,
תודה רבה.
תודה, תודה. אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, נגיד לך תודה.
סמי פרץ, אני אומר לך תודה.
בהחלט, וגם נגיד תודה למאיה בניסן ונערה מלכין שעורכות אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר תודה ולהתראות. גם מחר.